יום רביעי, דלת חולמו את סוכס, שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים של מורון הרב הגאון רבי צבי זילברשטיין שליטה. אין לנו מספיק אם לא אידויס, אז מה עושים? יש אנשים שקרה להם איזה נס, נס גדול במיוחד, עד כדי כך שאפשר היה לחוש בצורה ברורה ביותר את השגוחה הפרטית שליוותה אותם באירוע הנסי. הם באים אליי, סיפר הרב זילברשטיין לפני תקיעת, ומספרים בהתפעלות על הגודל הנס, שאלים אותי איך להודות להשם. כל מה שאנחנו עושים ומודים, זה עדיין נראה לנו שאנחנו לא עושים מספיק. הוא מביא דוגמה, מה יש נס מוחשי. הוא סיפר שקיבלו, הוא קיבל מכתב מאישה, שמספרת שהיא ביקשה לנסוע לקבר רחל בבית לחם. עלתה לא טוב בירושלים, שאלה את הנהג אם הוא מגיע לבית לחם, אומר לה כן. היא נשמע באחד הכיסאות, היא שמה לב שכל הנושאים בהם ערבים השם מערכים. מה שיותר חמור, שבוכל הנוסע לבית לחם. היא ישבה אחוזת חרדה ככה, אם לא די בזה, היא רואה שכמה ערבים שיושבים לידה מתלחשים אודותיה בצורה חשודה. היא לא יודע מה לעשות, התפעלה על הרבוני של עולם שיושיע אותה מהצרה שהיא נקלעה אליה. והנה פתאום, בלי שום הודעה מוקדמת, כמה אחת הנוסעות הערביות ממצחה לצוק לנהג, מה אמרת לה שאתה נוסע לקבר רחל? תן לה לרדת. הנהג היה עמום, אבל היא אותה ערבייה חזרה לדברים שלה שוב ושוב, עד שלא הייתה לה ברירה, והוא פתח את הדלת ונתן לה לרדת. הרגשתי את הנס, באופן הכי מוחשי, שאפשר לא לדעת, מספר תשע, ואני אישית, אין רבי צחוק זילברשטיין, תשמעו מה שהוא אומר. לא הייתי מוציא מכלל אפשרות שהייתה זו מה מרחל בכבוד ובעצמן. שאליה נסע אותו אישה להתפלל שהיא באה לעזור לה. האישה מציינת במכתב, אומר רבי זילברשטיין, שכבר הודתה להשם בכל מיני הודעות, אבל מרגישה שעדיין לאור הנס הפילי שהיה לה, היא לא עשתה מספיק. הוא מספר גם שהשאלה הזאת מגיעה גם למשפחות שאחד מיקיריהם היה חולה בקורונה. השם הרחם מורדם, מונשם, ובאופן פלא, הרופאים הצליחו לשחרר אותו במצב הקשה, ולא רק זה, מה שאחרי השחרור התגלה שלא רק הקורונה עברה, אלא גם מחלות אחרות שהיו לו, גם הם נעלמו ביחד עם הקורונה. אז לכל השואלים, אומר הרב זילברשטיין, הלוואי שהתרבו, אני מסביר שגם אצל הבריס קרוב קרה פעם נס גלוי, עם חתן וכלה שננעלו בחדר, במשך שעה ארוכה לא הצליחו לפרוץ את זה, לשחרר אותם. עד שהנוכחים היו עדים לנס גלוי. אחרי שזה קרה, אז כל מי שנכנס לבריס קרוב, שמע ממנו את הסיפור לפרטיו. זאת אומרת שהבריס קרוב לא התרצה, לא התעצל, כל אחד שנכנס לחדר שמע את הסיפור. הוא הסביר שבגלל ההתרחשות הפלילית הוא רוצה לתת בזה ידי חובה של הצליחו בכל נפלא איתו. וזו התשובה, אומר הרב זילברשטיין, לכל השואלים. אם אתם רוצים להודות כמו שצריך, תפרסמו את הנס הזה כמה שיותר, תדברו על זה עם הרבה אנשים. ודאי אפשר גם לפרסם את זה באיזה סוג של עיתון כלשהו, וככה הפרטים מגיעים בבת אחת לקהל גדול. עד פה הדברים הנפלאים שהתפרסמו בכל ברמה, בעיתונה של הרב הגאון. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים של ראש שיבת אחינו לצעירים, הרב הגאון רב מיכאל ברלין, שליטה, שמספר על המניין המיוחד שמתקיים בישיבה יום כיפר, שמושך עליו גם בוגרים רבים, שרוצים להתפלל שם, במקום שהכל התחיל בשבילהם. נו, אז מי שמע על ישיבה קטנה, שמקיימת מניין ביום כיפור לתלמידים, אז בעצם זכות הרסום של המניין המיוחד הזה שמורה לתלמיד הישיבה מחזור ד', קוראים לו אושרי. לקראת יום כיפר, לפני כמה שנים, אז הוא פנה להנהלת הישיבה, וביקש לברר על אפשרות לקיים מניין בישיבה. הוא מספר שהוא גר בגבול יפו, תל אביב, אין לו שם מניין שמתאים לבין ישיבה. הוא אומר, כל כך הרבה למדתי כאן בישיבה, לילה ולראשון יום כיפור, אני רוצה להמשיך את החיזו גם ביום כיפור ומצמו. נו, אז כידוע באחינו, אין משימה בלתי אפשרית, שעלתה הדרישה מצד התלמידים,
אז הנהלת הישיבה נהנתה לאתגר, דרך כלל לא מקובל לעשות תפילות של יום כיפר בישיבה קטנה, אבל היה ברור שפה זה הכרחי, יתנו את זה שיהיה את הדיבור לכל אורך היום, תפילה בחברון עם כבד ראש, נו, זה הגיע, יום הכיפורים, התפילה התקיימה בהסתדרות של רבני הישיבה, האברכים, תושבי השכונה, כן, אז עד לקורונה, הכל היה בסדר, שלא להתפלל הרבה. טוב, האווירה הייתה כמובן מרומם במיוחד, היה ברור לכולם שזה פעם ראשונה, ממש לא פעם אחרונה. באמת, 4 שנים אחרי זה, שי, בוגר של הישיבה, גם מבקש לבוא לתפילה בישיבה, מרגיש שפה הוא יתעלה יותר, אמנם הוא כבר כמה שנים ישיבה גדולה, אבל הוא מרגיש שפה, פה זה יהיה משהו מיוחד. וככה מגיעים כל שנה עוד בוגרים. יש כבר נישואים שבאים להתפלל עם הילדים. מדהים אומרים איך כל שנה שנפגשים בישיבה, כל אחד עם כל מה שעבר עליו, יש כל כך הרבה מה לספר, כל כך הרבה מה לדבר, לעדכן, אבל ברגע אחד הכל נעצח, זוכרים? התנאי, יום כיפור, תניס דיבור. עזבנו בית, עזבנו משפחה, חוזרים ליום אחד לבית ששם הגבי. ואנחנו ממשיכים עם אחד, עם סיפור פלאי, שסיפר הגאון הצדיק רבי מלך בידרמן שליטא. מישהו גומל חסד לזולתו, מיטיב עם עצמו, לא עם השני, עם עצמו מיטיב פי כמה וכמה. מספר סיפור שקרה ממש לאחרונה, סוף שנת תש"פ. אברך חשוב, צדיק בן עלי ממש, נועד בשואה ובמסירות נפש, להביא שמחת חג בבתי אלמנות שהוא שולח לבתים שלהם מתנות לקראת כל חג. בשביל לסדר את החבילות, שמיועדות לחלוקה ב4 קנצ'ס לאורץ, צריך למכור למצוא איזה מקום רחב ידיים, שיסדרו את זה באחזות יפות, משם שולחים את זה. קרפה ששונה, ביקש מזה עולם שמחות ש... ינדב לו את העולם למטרה הזאת, והוא הסכים, בא לעולם הסכים, ותת את זה בחינם על קושי. הגיע את המסעיות, מחבילות, הגיעו במחר בלילה, המקום סגור. נעול, מה עשה קודש ברוך הוא? עד שהתנשב האברך בדעתו אם להעיר את בעל האולם, לא להעיר אותו, עבר שם אחד מהקרובים שלו, שראה מה שקורה, ואמר, גם לי יש מפתח, פתח, עדי ואוכי ואוכי. אז הוא סייר בעל המפתח, בעולם לראות שהכל בסדר, ומה הוא רואה? הוא רואה שהחשמל של החדר הקפאה נפל, הכפתור, הפקק של החשמל נפל. היה שם באותו זמן מלא בשרים, אויפוס, דוגים, בוסור, כל מטעמים, 20,000 שקל היה שם סחורה, הוא מספר שאם לא שם לב, הרי לא נכנסים שם עד למחורת, בשר המתקלקל בחום שהיה באותם ימים. אז זכה בעצם בא לעולם לראות איך החסד שנתן לאחרים, שנתן את העולם בחינם, הועיל בעצם לעצמו פי כמה וכמה, שלא נזוק ממנו. וזה כלל גדול, שכל מי שעושה חסד לאחרים, באמת הוא עושה טובה לעצמו הרבה הרבה יותר. לפעמים הוא זוכה, לפעמים הוא זוכה לראות נפלאות ההשגחה, ולפעמים שזה לא נראה לעיניים, אבל נאמנים עלינו דברי חז"ל, יותר ממה שבעל בית עושה עם העני, אני עושה עם בעל הבית. וממשיך רב מלך ומספר, מה שדבר נפלא שאמר אחד מצדיקי הדור שלי, לכאורה, זה פלא, תימה, איך אנחנו מעיזים להזמין ככה, בפה מלא, אז בניסיודו שישפידים קדישים, דרך אחרת להזמין את שיבת הרועים הקדושים לבוא להסב ביחד איתנו, אלא הסביר אותו גודל. כיוון שבחג הסוג הזה אנחנו מקריבים 70 פורים כנגד 70 ימות העולם, כמו שחזל אמרו במדרש, נמצא שאנו, נמצא שאנחנו בעצם גומלים חסדים גם למי שהם לא רואים, אז הנה לבדים, בנים שגם מושפיזם קדישין יבואו איתנו, עם חול שבטם בשמיים, לקדש את בני ישראל, אפילו אם הם לא רואים. ומילא אומר, קל וחומר, בן תנוע של קל וחומר, מי שגומל חסד ומציב לעמו בית ישראל, שבוודאי
או שפילים קדישים יחגילו ויסמכו את זה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, כמו דברים נפלאים, פנינים משיחתו של גיא בית חרדים, הרב הצדיק בושרן שיקץ שליטה. הוא מספר על שמחה זאת השאיבת, על המרחיים מביז'ניץ, כך בתוך כל השירה והשמחה והריקודים, הרב מפסיק את השירה, נהיה שקט, הוא רוצה להגיד משהו. ואז הוא שואל, אם הרב יודע איפה אפשר להזמין, איפה אפשר להשיג קופסאות שימורים? הוא לא יודע, היו קצת נבוכים, זה מה שאתה עשו להבין, שמה הרב צריך עכשיו באמצע עתיס קופסאות שימורים. הוא שואל שעוד פעם, הוא מסביר, הרי עכשיו קרבים ימי החורף, ימים קרירים, אנחנו צריכים לראות את הנולד, ולוודא שהשמחה הזאת, האדירה, בזמן שמחתנו, יימשך, יימשך לעד ולא תפסיק. אז אנחנו צריכים עכשיו לשוב בססון, עם העיני השמחה עד לאן שיספיקו גם לימים הבאים. אז אני עושה קופסאות שמורים להחתן בהם את השמחה המרובה, שבבוא העת, נפתח אותם וניקח מהם שמחה תמידית וכוחות נפש. המסר היה ברור, חסידים הפכו את ליבם לקופסאות שמורים, מילאו אותם לכל מיני שמחה והתעלות, שיהיו שמורים ונצורים, לעתיד שיוכלו גם אז להתבשם אותה שמחת חג גדולה. אבל מה יש בשמחה הזאת שאין בשמחות אחרות? עד כדי כך שמהשמחה הזאת שואבים רוח הקודש. אז הספסם את אומר, כי השמחה שכולה שמחו בהשם, כתוב, שמחתם לפני השם. היא השמחה האמיתית בתורה בהשם במצוות, שעליה אומרת התורה, ושמחת בחגיך ואי שח תמח. שמחה כזאת מגביה את האדם, צפח וצפחה עם על הקרקע, שמחה שכולה רוח הקודש. ולכן חז"ל אמרו על השמחה זאת השואב ושואב את המקדוש, שמי שלא ראה אותה, לראות השמחה מיום, מגביה השמחה מאטמוספירה אחרת. אמנם נכון לדאבוננו, חור בית המקדוש, אבל תורה מבטיחה שגם אנחנו נזכה לקיים את אבוי צח שמח. ספר על הרב הקודש הרבה עם פרמישלן, חג הסוכה, הבת שלו הייתה חולה, והגיעה שמחסטוי, הייתה ממש בסיכון הסטפושת. באותו זמן רב מאיר ראה בסמדרש, שעת הקפות ממש בשמחה גדולה. עוז ותעצומות כביום עם ימימו. באו להזכיר לו שהמצב של הבת שלו אנוש. הוא הרים ידיים לשמיים ואמר, ריבוי של עולם, ציווית בראשוני לתקוע בשופר, תקעת. ביום כיפור ציווית לצום, צמתי. בסוכות, ציווית לשבת בסוכה, ישבתי. ציווית לשמח בימים אלו. שמחת ובשמחת תוירה. שמח. נו, ועכשיו, עכשיו שאני רואה את הבת שלי החלונית על ארז דווי, ככה אני שומע שזה המצב שלה. צריך לקבל את זה גם באהבה, בשמחה. הרי כתוב במשנה, חייב עוד המבורך על הרוב, כשם שבורך על הטויבו. ומה החזל אמרו בגמורה? לקבל את זה בשמחה. אבל איך אני יכול לקבל את זה בשמחה? רבני שלא ילמרי, עכשיו זה זמן שמחותינו, וכתוב שלא מער במשמחו בשמחו. איך אני אראה בשמחת החג עם שמחת הבתורה הרעה? ואז כשהוא גמר את הדברים האלו, שהשמחה עדיין על פניו, אז החולה התחילה להזיע, זה סימן של רפואה בזמנה, וככה התחזקה לאט לאט, עד שהתרפא לגמרי. ובכן היא רוצה שבזכות זמן שמחותינו, שמשמח אותנו, שהחולים יתרפו, נסיים הרב אשר כאן, שיקט את הדברים שלו, שהחולים יתרפו, הבריאים שלו יאכלו, ועל פרנסתנו שבזבורך, שיזבט לו מראינו כל גזירות קושת ורועס, ותקוים בנו הפוסוק, ואבינו לציין לחומרינו, ושלם יסמקדוש לך בשמחת תוירה. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים, יהלומים מגדולי ישראל, הצדיק שעשה הקופס, ומצק מלא בדברי מאכל. והבר הפר שמספר מיילך על שלום כזבילר, אז מה שהוא עדיין בזביל, רוסיה. באמצע שמחתו ערב השתה שמועה שהצבא של הרוסים מגיע לסביל, ובין אנשי הצבא היו הרבה יהודים שלא אכלו ולא שתו. מיד רב שלמה פנה אל אחד האנשים שם, שלחו את רבי יוסי קוז'ליק. הוא אמר לו, מהר קח שק, ותתחיל לאסוף דברי מאכל, מאכל לכל החיילים היהודים. אז אמר לו, רבי יוסי, נו, מיד אחרי הקפות אני אעשה. אמר לו, לא, 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 התורה הקדושה, תגיל ותשמח גם בלידי ההשתתפות שלך בהקפות. אבל אנשי הצבא היהודים רעבים כבר עכשיו, מה הם יעשו? איך הם יסביעו את עצמם? האמת רבי יוסי לא התמהמה. מיד הוא עשה את מה שהרבי אמר לו, כשהוא חזר עם שק מלא על גדותיו בדברי מאכל שתרמו לצורך כמה של אותם יהודים. אור פניו של רבי שלמה נהיה ולקח את השק, הניח על הכתפיים, התחיל לרקוד עם השק הזה, הקופס סביב הבימה. כל כך היה חשוב ונכבד אצל כולם של בני ישראל, והדאגה, הדאגה של הצרכים שלהם. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם דקה מתוקה, דברים מרתקים על ידי פיומי. שהגאון רבן קוטלר אכל עוגיות לא ממאפיית ויינברג. הגמור שלנו רובין דף נוטט אומרת שלא מוכן מסבר להחמיר אלא לאוקם. בליל הסדר אנחנו אומרים עוד חצי שנה בדיוק, קצת פחות כמה ימים. כל דיך פינייסי וייכול. שואל רבי אנגל גלינסקי, לא ברור, יש לנו הרי שלוש מצות, כל מצה יש לה את התפקיד שלה. העליונה ותחתונה לחם משנה, המצאית לאפי קוימן, ולעל אכילת מצה, ולחם עוני בפרוסה, תחתונה לקוירך. נו, נניח שהדלת תיפתח ואני אכנס, מה ניתן לו? יש רק שלוש מצות. תרוד מהם שתי כזיתים למויצי, כזית לקוירך, שתיים לאפי קוימן, מה נשאר? אלא התשובה, אומר בנקלה, שיש שאני נצרח, תעזוב את כל החומרס ותסתפק בכזית מצה. כולם שמע לחומרס של החזוניש, אבל בפורה שמעתי מהחזוניש שאומר, אני לא מחמיר, אני רק מקפיד על ההלוכה. אז שאלתי אותו, מה ההבדל בין חומרס להקפוד על ההלוכה? אז הוא חייך ואמר, כשהלוכה אומרת להחמיר, אז זה ההלוכה, לא חומרס. אבל כשהלוכה אומרת שאפשר להקל, ואדם רוצה להחמיר, זכותו. אבל שידע שהלוכה לא טובעת את זה ממנו, וממילא, הוא ישקול ויבחן, האם החומרס הזאת לא פוגעת באף אחד? ככה מובא בליגד אותו על פסח. בעדה סטוירו, בסית חוילן מובא בעלון, נשמע כבור, סיפר הרב צדק בשלוי מאופמן זצל, שהגוי לרבאון קודלר זצל, היה מגיע מחוץ לארץ, אז היה מתחתן את זה לחמי וחמותו, וגם אחרי שחמי נפטר, הוא היה מתחתן שם. אצל חמותו, על מנת הגוי לרבאון סזרן למלצר, והם מקבלים את פניו גדוי לבניקי הדס שבירושלים, התייעץ איתו לדבר אותו בדבר תוירה. באחד הפעמים, בקבל הספונים, אז רבן קוטלר שם לב שחמותו, ככה שלחת בבתים חטופים לתוך החדר. אז הוא הסתכל לו, הוא הסתכל לו עוד במה היא בוחנת, ואז הוא מיד ראה שאף אחד עוד לא נגע מהאוקיות ומה... מיני תרגימה שהגיש אל השולחן. אז הוא מיד שאל אותם, למה אתם לא אוכלים משהו? למה לא טעמים? נענו הרבנים למשיכת כתפיים. אחד אמר בקול נמוך, דוסי זיינברג, זה מאפייה של זיינברג, שזה היה הקשרות המודרת ביותר שהיה באותו זמן, התוצרת שלהם. הגיב רב ברן קוטלר ואמר, יו ויינברג, ניסט ויינברג, ומיד לקח מהמזוינס ברך ואכל, כמובן שגם עשו ככה שער האוכל. שהתפזרה הספה ורק אני נשארתי, סיפר רב שלמה הופמן, פנה אליי רב ברן קוטלר בנימה של תרומת, ואמר לי, תראה סוגיה של שיקול דעת, הספק ספייקה של מינג, חומר דרבונון, מקפידים, מחמירים. אבל על ולאי דאורייסה, שלו אינו, בצער אלמונה, יש את חוב ועוד איסורים, מדלגים בלי לשים דעת. ולסיום רבותיי, דף היום אתנו דב לי, מה היה מיוחד בכפר של רשגלוסה, והם אפשר לערב מבוי לחצוין, ומתי היה נהוג לשמע דרושה? כך ועל עוד הסימן אני, למד היום מסכת, אירובין, דף נוטט. ונזכיר את כמו זה היורצת של נחמי ברסלב, שאמרנו בשום דברים. אז זה היורצת של הגאון מווילנה. לפני 223 שנה, וקצת פחות מזה, 200 שנה, 207 שנים, היורצת של היהודי הקדוש.
ונסיים עם דברים בהתחזקות יומית בשמו של הגאון. שמחה מיוחדת של הגאון. באחד השנים בעיר וילנה לא היה אתרוגים. הקהילה שלחה שליח לחפש אתרוגים במדינות אחרות. אחרי חיפוש רב, השליח מצא אתרוג מהודר, ביקש לגנות אותו בדומים מרובים. בא לאתרוג סירב, אבל כשהוא שמע שהאתרוג מיועד לגאון מווילנה, אז אמר לגאון, אני ניתן בחינם, בתנאי שהמצווה תהיה על שמי. טוב, השליח שנכנס לבוכה גדולה לגאון, סיפר לו את זה. אמר לו הגאון, שער כוח! שער כוח שזיכית אותי, שבחג הזה תהיה לי מצווה שלא יהיה על מנת הסקה ולכוס. השתדל רבותיי לקיים את המצוות, כדי לגרום, רק כדי לגרום לחסרוח, השם יסבורך ולא בשם כבוד או מתוך הרגל. עד כאן דברינו לאמרו אותי, שיהיה לו כל המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות וגשמיות, בשורות טובות, מאדים לשמחה וכל טוב סדר.